אז ככה, אנחנו למדנו בפרק הקודם, בפרק זין, למדנו שמה קורה כשאדם משתמש בקליפת נוגה, ודיברנו על זה שזה יכול להיות בכמה אופנים. יכול להיות להשתמש בקליפת נוגה לשם שמיים, כמובן האופן המובחר, וכאשר האדם משתמש בעניינים של קליפת נוגה לשם שמיים, דיינו ש... גם בשעת מעשה וגם לאחר מכן הוא בשעת מעשה שהוא אוכל ונהנה ומשתמש בענייני העולם הזה, אז הוא יש לו כוונה לשם שמיים, ואפשר עוד יותר מזה, בכל דרכיך דאהו, שהעניין הזה של בכל דרכיך דאהו זה ודאי מדרגה גבוהה הרבה יותר מאשר העניין של כל מעשיך יהיו לשם שמיים, כי כשאומרים מעשיך יהיו, משמע שעכשיו זה מעשיך, ורק בעתיד זה יהיו. אבל כשאומרים בכל דרכיך דאהו, משמע שבשעת מעשה ממש, בשעת מעשה ממש, הרי הדבר הזה נכלל בקדושה, ובעצם הוא עובד את השם בעצם האכילה הזאת שהוא אוכל, כמו למשל כשאוכלים בסעודת מצווה, וכשאוכלים בסעודת שבת קודש, וכשאוכלים באופן הזה הנעלה שנקרא בכל דרכיך דאהו. יש האופן של כל מעשיך יהיו לשם שמיים, אמנם עכשיו הוא אוכל והוא מרגיש את הטעם של האוכל, אבל והאכילה הזאת היא רק כמו הכנה למצווה ולעבודת השם שיעשה לאחר מכן. אבל סוף סוף, כיוון שבשעת מעשה הוא מכוון שהוא עושה את המעשה הזה לשם שמיים, כדי שיהיה לו מזה כוחות לעבודת השם, וגם בפועל יעשה כך לאחר מכן, הרי שבשני האופנים האלה המאכל מתברר ועולה לקדושה, כולל גם של האדם שעסק בעבודה הזאת, יש לו מזה, בסופו של דבר, יש לו מזה תועלת. מה התועלת שיש לו מזה בסופו של דבר לאותו אדם שעשה? תועלת היא ברורה, כיוון שישנם ניצוצות של קדושה באותו עניין של קליפת נוגה שהוא משתמש בו בצורה הנכונה, הרי שכאשר הוא גומל חסד עם אותם ניצוצות של קדושה שיש במאכל, וכפי שדיברנו קצת בשיעור שעבר, אדמור זקן מעריך בשאלה הזאת בליקוטי תורה כמה וכמה פעמים, איך זה שהאדם שהוא בחיר הנבראים ובשבילו נברא העולם, איך זה שהאדם צריך להשפיל את עצמו ולהיות נזקק לעניינים של גשמיות, לעניינים של דומם אפילו, כמו מים ומלח וכיוצא בהם ואוויר, וצומח וחי, והוא זקוק להם כדי לחיות, כדי להתקיים, כדי שיהיה לו אוכל, איך זה ייתכן, וכי זה נקרא שהאדם הוא מקבל מאותם עניינים, דיינו שהוא משפיל את עצמו והוא למטה מהם? אז התשובה היא שלא, אם הוא עושה את זה באופן הנכון, דיינו לא לשם תאווה, אלא מכיוון שכך ברא אותו הקדוש ברוך הוא, שהוא זקוק לאותם העניינים, הרי שהוא מעלה אותם לקדושה, ובפרט, שמור זקן מזכיר שם את העניין הזה שהרי כתוב, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זה לא שהאדם זקוק לאותם העניינים הגשמיים כדי לחיות, אלא הניצוץ האלוקי שבתוכם הוא זה שמחיה אותו, וכי הוא נותן לך כוח לעשות חי. אז כמובן מתעוררת השאלה, הרי גם האדם יש בו ניצוץ אלוקי שמחיה אותו? והתשובה על זה היא שאנחנו מכירים את הכלל הזה שאומר שכל... מה ששורשו גבוה ביותר, כאשר הוא יורד למטה ביותר. וכפי שכותבים המקובלים, שבעניינים הגשמיים ישנם ניצוצות שנפלו משבירת הכלים שהייתה בעולם התוהו, שלא נאריך הרבה בעניין, אבל בעצם רוצים לומר לנו שיש ניצוצות אלוקיים נעלים ביותר, עוד יותר נעלים מאשר ישנם באדם עצמו, שהוא זה שעכשיו יכול להיות זה שגואל את אותם ניצוצות ומעלה אותם. כאשר הוא מעלה אותם, אז הוא בעצם מרוויח גם, והוא מתעלה יחד איתם, ומקבל תוספת של קדושה יחד עם זה. זה כאשר משתמשים בעניינים של עולם הזה, בעניינים המותרים שבעולם הזה, באופן של לשם שמיים, ואו עוד יותר מזה, בכל דרכיך דאהו, זה האופן הראשון. האופן השני, כשאדם אוכל את זה בסתם. אדם אוכל את זה בסתם, אז כיוון שהם במהותם שייכים לקליפה, אמנם קליפה וסתרה אחרה, כזו שאפשר להעלות ולברר אותה, כמו שלמדנו, אבל כיוון שזה סוף סוף קליפה, אז לא רק שהוא לא מעלה את זה, אמנם לא מוריד את זה, זה נשאר אותו דבר, אבל כיוון שהוא ניזון, כמו שדיברנו על מה קורה, ונדבר עוד מעט, נחזור על זה, מה קורה כאשר האדם אוכל את הדברים האלה, משתמש בדברים האלה רק לשם התאווה, אז הוא מוריד אותם לפי שעה לשלוש שליפות הטמאות, גם עצם זה שהוא נהנה ובניין הגוף שלו, הוא מדבר שהוא קליפת נוגה, גם זה עושה איזשהו רושם בלתי רצוי על הגוף שלו, וגם אותו יצטרכו באופן כזה או אחר לתקן. כמובן שברגע ש... כיוון שזה הדברים מותרים, ברגע שהאדם סוף סוף משקיע כוחות נפש, כוחות גוף בעבודת השם, הרי שהם, הניצוץ הזה מתברר ועולה לקדושה, עם כל המעלות שדיברנו קודם, חסר קצת שלאיזושהי תקופה, הוא לא היה בעניין של עבודה של בירורים, אלא רק חי באופן סתמי בתוך תחום של מה שנקרא קליפה וסטרה, אמנם קליפת נוגה, אבל סוף סוף קליפה. האופן השלישי והגרוע ביותר, זה האופן שבו הוא משתמש באותם העניינים המותרים לשם תאווה. לשם תאווה זה לא חייב להיות תאוות האסורות, חס ושלום, נדבר על זה בפרק שלנו, שיש בזה כמה אופנים, סתם תאווה, תאוות אכילה פשוטה, והוא לא עושה בזה שום כוונות לשם שמיים, אז בשעה שהוא אוכל את המאכל, כיוון שכל הסיבה שהוא אוכל אותו הוא רק לשם התאווה שלו, הרי בשעה שהוא אוכל את המאכל הזה, לא רק שהוא לא גומל איתו חסד ומעלה את הניצוצות האלה למקורם ושורשם, אלא שהוא מוריד אותם לפי שעה לשלוש קליפות הטמאות, כמובן שכאשר הוא יחזור בו ויעבוד את השם בכוח אותה אכילה, אז הוא יעלה את אותם ניצוצות למקורם ושורשם, אבל כיוון שהגוף שלו נהנה לפי שעה ונבנה לפי שעה מאותם עניינים כפי שהם היו שירדו לשלוש קליפות הטמאות לפי שעה, הרי שזה משאיר רשימו חמור יותר על הגוף, את הרשימו הזה יהיה צורך לנקות מהגוף על ידי עניינים פחות נעימים, כמו חיבוט הקבר וכיוצא באלה, דיברנו על זה הרבה. עכשיו, בסוף הפרק הוא התחיל לדבר מה קורה כאשר האדם עובר חלילה עבירות. כאשר חלילה האדם עובר עבירות, אז הוא הסביר לנו בעצם מושג, לא יודע, מדמור הזה כן הוא הראשון שמחדד את הנקודה הזאת, מדוע חז"ל השתמשו בביטוי איסור. מה המשמעות של הביטוי איסור, דברים אסורים? מה הם הדברים האסורים? מסביר אדמור הזה, כן, אם הבנו שהעיסוק שלנו בעניינים המותרים זה כדי להעלות מהם את הניצוצות של הקדושה שיש בהם, הרי הדברים האסורים בהם אותם ניצוצות של קדושה, ואכן יש ניצוץ של קדושה בכל דבר, שהרי הכל בא ומקבל חיות מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל הניצוצות שבאותם הדברים האסורים, דהיינו במה שנקרא שלוש שליפות הטמאות, הניצוצות האלה הם כמו בבית האסורים, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים. מזכיר שם ביטוי, עד כי יבוא יומם ויבולע המוות לנצח, ויהיה מצב שנקרא ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, ואז באמת כבר לא יהיה שום תפיסת מקום לקליפות, וגם הניצוצות שבתוך אותם דברים האסורים, גם הם יתבררו ויעלו. מה קורה כשיהודי חלילה עבר בזה? עבר על דברים האסורים? אותו דבר, עדיין הוא הוריד את הנפש שלו, פגם את הנפש שלו ואת הגוף שלו בעניינים שהם עניינים האסורים, בעניינים של קליפה. מה אפשר לעשות? אז יש אופן אחד לשבת ולהמתין עד הגאולה העתידה, שאז את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. ישנו אופן חשוב ונעלה הרבה יותר, שזה האופן שנקרא התשובה, שעל ידי תשובה מהאהבה שזדונות נעשים לו לזכויות, והסברנו בעריכות בסוף פרק ז', איך זה שזדונות נעשים לזכויות, אז על ידי העניין הזה של זדונות נעשים לזכויות, על ידי זה באמת אפשר גם לגאול את אותם ניצוצות שנפלו בשבי של שלוש קליפות הטמאות, וזה אחד ההסברים החשובים, מדוע במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, שהרי הבעלי תשובה יכולים להעלות לקדושה, להכניס לתחום הקדושה גם עניינים שהם שייכים לשלוש קליפות הטמאות. ואת הדבר הזה צדיק כמובן לא יכול לעשות כי אין לו שום קשר עם זה. ישנם מקרים מיוחדים, מקרים חריגים, כמו שחזל אמרו, על הרוגי לוד, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן, שעל ידי המסירות נפש שלהם הם גם הצליחו להוציא ניצוץ של קדושה שהיה במלך הגוי, והמעלה שלהם גדולה אפילו על הבעלי תשובה, כיוון שסוף סוף הם לא חטאו. הם ביררו ניצוץ של קדושה שהיה בשלוש קליפות הטמאות בלי להיכשל בחטא. אז לכן במקום שהם, הם, הם, המעלה שלהם יותר גדולה גם מהמעלה של בעלי תשובה, שזה מה שחזל אומרים, שהרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. היו עוד כמה עניינים שדיברנו בסוף הפרק, והפרק שלנו, פרק ח' מתחיל, מה קורה כאשר האדם אוכל מאכל אסור, אבל מצד העניין הוא לא עשה פה שום עבירה. הוא לא ידע שזה היה מאכל אסור, הוא עשה את כל הבירורים שלו, ובאמת הוא משוכנע על פי ההלכה, כמה שההלכה מחייבת אותו, עד כמה שידו מגעת ומסגת, והוא ברר לעצמו שהמאכל הזה הוא מאכל כשר בטעות. ועכשיו הוא אוכל מאכל אסור משלוש קליפות הטמאות, אבל הוא אוכל אותו לשם שמיים, ואולי אפילו בכל דרכי חדאיו. ובפועל הוא גם, לא רק שהוא מנסה על פי דרכו ושיטתו וטעותו לעבוד את השם באותה אכילה, אלא גם עם הכוח שיש לו מזה, הוא הולך אחר כך ועושה מצוות, לומד תורה ומקיים מצוות. אומר לנו אדמור הזקן בתחילת פרק ח' ועוד זאת במאכלות אסורות, שלכך נקראים בשם איסור, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודה, דיינו בשוגג, לשם שמיים, לעבוד השם בכוח אכילה ההיא, וגם פעל ועשה כן וקרא והתפלל בכוח אכילה ההיא, אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו ההיתר, מפני איסורה בידי הסתרה אחרא משלוש קליפות הטמאות. הניצוץ האלוקי שיש במאכל או בעניינים האלה האסורים שהוא עשה, הוא שבוי, הוא בבית האסורים, הוא לא יכול לצאת משם. ואפילו אם זה לא רק איסורים דאורייתא, אלא אפילו איסור דרבנן, אז הוא מזכיר את העניין שחמורים, ואפילו איסור דרבנן, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה חולו, בכל זאת לא יכולים הניצוצות האלה לעלות לקדושה. ידועה השאלה, כן, סליחה.
איסור שמתבטל בשיש
שנים בגמרי. אז התורה מתירה אותו. זה גזירת המלך. ודאי שלא. ודאי שלא. זה לא אופן לעשות את זה לכתחילה, שהרי אין מבטלים איסורים לכתחילה. בדיעבד, כאשר זה קרה, התורה, אותה התורה שאסרה את זה, היא זו שהתירה את זה. וזה היתר שהוא היתר לכתחילה. אבל השאלה הנשאלת היא, והנושא קצת עלה בשיעור האחרון, בפועל האדם קיים מצוות, למד תורה. הוא השקיע בזה כוחות שהוא קיבל מהאוכל. בלי האוכל לא היה לו כוח. האוכל הזה מחיה אותו ומחזק אותו, ועכשיו הוא אכל את האוכל הזה האסור אמנם בשוגג, אבל הוא השתמש בו לשם שמיים. למה זה לא עולה? או נשאל אחרת, לא למה זה לא עולה. איך אפשר להבין שהרי הוא השתמש בזה ממש לשם, הוא לקח את הכוחות האלה שהוא קיבל מהמאכל, והשתמש בהם לעבודת השם. איך זה שזה לא עולה? יש מכתב של הרבי שמובא כאן בספר, זה נקרא מראה מקומות, ליקוטי פירושים ושינויי נוסחאות. אז כאן בספר הוא מביא מכתב מאוד מעניין של הרבי, שבעצם כבר היו ששאלו את השאלה הזאת, נתפס בקובץ אטומים. ושם שאלו, והרבא עוד מחזק את השאלה הזאת, לפי מה שבעזרת השם נראה בהמשך בפרק למד זין. שבפרק למד זין, נקרא אולי 2-3 שורות משם, פרק למד זין שמדבר על מה שיהיה בתכלית השלמות של ימות המשיח, שתלוי במעשינו ועבודתנו, אז הוא מזכיר, בתחילת הפרק הוא מזכיר את העניין שעבודת השם של האדם זה לקחת את כל אותם העניינים האלה שהם תחת ממשלת קליפת נוגה ומקבלים את החיות ממנה, החיות אלוקית, אבל סוף סוף דרך קליפת נוגה, שהם כל דברים הטהורים ומותרים שנעשית בהם המצווה המעשית, כגון קלף, התפילין ומזוזה וספר תורה, כמאמר הזל, הוא הוכשר למלאכת שמיים אל הטהורים ומותרים בפיך. אבל זה ההתחלה. בהמשך יש דבר שהרב מגדיר שזה נותן תוקף עצום לשאלה, הוא מביא פה שבאמת, הוא אומר ככה, כי אי אפשר לנפש האלוקית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים, כן, מוצאות הפה, כי אם על ידי נפש החיונית הבהמית המלובשת באברי הגוף. מה תגיד? שעשית את המצווה, אותו פלוני שאכל את אותו דבר, דבר איסור בשוגג, מכוח מה הוא עשה את המעשה של המצווה? הנפש האלוקית לבדה? הנפש האלוקית לבדה, אין לה שום שיג ושיח עם הגוף. רק דרך ההתלבשות של הנפש האלוקית בנפש הבעמית. והנפש הבעמית מאיפה יש לה כוח? זה מה שהוא אומר. אני תכף אחדד את זה. ונפש החיונית הבהמית שאין מקליפת נוגה הנכללת לפעמים בקדושה, והיינו כשמתיש כוחן ומכניס כל כוחן בקדושת התורה או התפילה. אז יש מציאות כזאת שאדם לוקח עניינים שהם במהותם עניינים האסורים, ופתאום, וזה נותן כוח לנפש הבהמית שלו, ובה מתלבשת הנפש האלוקית שלו, ועם כל זה, אומר לנו כאן, אדמור הזקן, זה לא עולה. מה רצה אדמור, מה הרבי אומר שכאן זה מחדד את השאלה? כי פה אנחנו מבינים, יכול היית לבוא ולהגיד, בסדר, הבן אדם יש לו עוד כוחות. הוא אכל שלשום, הוא אכל מזמן. עכשיו הוא מקיים את הכוחות, הוא מקיים את המצוות מאיזה כוח שיש אצלו, ולאו דווקא מהכוח של האכילה. הוא מקיים את זה מהכוח של הנפש האלוקית. הוא אומר, לא. אי אפשר להגיד שהוא מקיים את המצווה מהכוח של הנפש האלוקית, כי הנפש האלוקית לבד, אין לה שום כוח בענייני עולם הזה. והמצוות שאנחנו מקיימים הן מצוות מעשיות בעולם הזה. אז איך אפשר להבין? זה לא שאנחנו מקשים על מה שאדמור הזקן אומר, אנחנו רוצים להבין איך זה ייתכן שאדמור הזקן קובע פה בצורה כל כך פסקנית, שאין החיות שבעולם מתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו היתר.
שוחד עליו, התאומה תופסת אותנו, הוא מסביר. התאומה נותן תולריות, הוא שבוי.
הוא עשה מצווה. עם איזה כוח הוא עשה מצווה? הוא עשה מצווה בכוח של אותו אוכל לא כשר שהוא אכל.
זו מצווה לעולם, מצווה נשארת.
לא, זה אי אפשר להגיד. הוא לא אמר את זה. הוא גם לא, גם אדמור הזה כן לא אמר את זה, שהמצווה לא עולה. אנחנו נראה בהמשך, התורה והתפילה והמצוות, מה שגורם שהם יעלו זה כוונות. וההרגש שבו האדם מקיים את המצווה. כשאדם מקיים את המצווה מתוך רצון, מתוך אהבה ויראה, זה מה שפותח את הפתח למצווה לעלות. אני אזכיר בהמשך, אהבה ויראה זה כמו שתי כנפיים, הוא מביא מהזוהר, זה מה שמעלה. ובאמת לא מצאנו שאם האדם לא עלינו אכל מאכלות אסורות חלילה, מישהו יגיד שהמצוות שהוא עושה הן פסולות? כשהרב שולח אותנו להניח תפילין לאנשים ברחוב, הוא אומר להם, אומר לנו גם קודם לתת להם אוכל כשר קודם, ואם לא, אז שלא יניחו תפילין? אין כזה דבר. ודאי שמצווה עולה. הרב, כשהוא בא להסביר את העניין, הוא מסביר אותו בצורה מפתיעה. הוא בעצם בא ונקרא לזה פותח לדיון את הנחות היסוד שלנו. ומי אמר שזה עולה? או נגיד אחרת, מה המנגנון, האם יש פה מנגנון כזה שאומר שברגע שאתה אוכל פרוסת לחם כשר לשם שמיים ואחר כך הולך ולומד תורה, אז יש פה איזשהו מנגנון כזה, איזשהו חוק שאומר שהניצוץ של הקדושה שיש בלחם הזה עכשיו עולה לקדושה? וזה ההפתעה הגדולה. לא. אף אחד לא אמר, ואף אחד לא מכריח, ובאמת אם לא אוכלים לשם שמיים, אז אנחנו יודעים שבאמת הניצוץ לא עולה. החידוש שמור לזה שמחדש אותו. הקדוש ברוך הוא חידש פה חידוש. עצם זה שהניצוץ האלוקי עולה על ידי שהאדם עושה מצווה, זה חידוש של הקדוש ברוך הוא, וצריך לעמוד בתנאים שהוא קבע. כאשר הניצוץ האלוקי הזה מקורו בדבר שהוא רק קליפת נוגה ולא שלוש קליפות הטמאות, הניצוץ האלוקי הזה יכול לצאת משם, והקדוש ברוך הוא בא ומחדש חידוש שכאשר יקיימו בזה מצווה, יעבדו בזה את השם, עכשיו הניצוץ יעלה ויגאל. כך קבע הקדוש ברוך הוא. זה לא שיש פה איזשהו חוק טבע כזה, שפתאום כאשר המאכל הוא מאכל אסור, אז יש פה איזו חריגה או יציאה מהכלל, מהחוק הזה. לא. באמת, כל מדרגה נמצאת איפה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. ושם היא. זה שיש לה שאיפה לעלות ולהתקלל במדרגה שמעליה, וזה העניין של התכלית של כל דבר, זה לחלוט בעצם, להיגמר ולא להיות יותר בזה שהוא עולה למדרגה שנעלה יותר ממנו, זה הכל נכון. אבל זה לא מחייב. מי שמעלה ומאפשר לעלות, זה התורה, זה הגזרה, הרצון האלוקי. אז כך החליט הקדוש ברוך הוא. הוא זה שחידש לנו את החידוש, שאומר שכאשר הניצוץ האלוקי הזה היה קודם בקליפת נוגה, שזה אלו הם הדברים המותרים ששום דבר לא מחזיק אותם פה בבית הסוהר, אז כאשר יפעלו איתם פעולות כאלה וכאלה, הם אכן יעלו לקדושה. ואותו הקדוש ברוך הוא זה שאומר שלה, כאשר הניצוץ הזה מקורו במאכלות האסורות, אז הוא לא מתברר, והוא נשאר בקליפה. ואתה אומר, הרי יש לי, אני עושה הרי מעשה של קדושה. נכון, אתה עושה מעשה של קדושה. איזה זיקה יש, כך שואל הרבי שם במכתב, איזה זיקה יש בין המעשה הגשמי שלך למשמעות הרוחנית שנפעלת בזה? ואם ככה באמת מובן, למה באמת המצווה כן עולה, גם שהאדם חלילה עושה אותה מכוח של מאכלות אסורות? כי באמת הפעולה הרוחנית והעניין הרוחני זה דבר אחד, והמעשה הגשמי הוא דבר אחר. זה שני עניינים שונים. כל המושג הזה של עלייה ושל מצווה, למה באמת, הרבי לא מזכיר את זה שם, זה לכאורה אותו עניין. מדוע גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה? אם אנחנו מבינים שמצווה היא מלשון צוותא וחיבור, צוותא וחיבור עם האינסוף, עם הבורא, יכול לפתוח לך רק הבורא בעצמו. אנחנו, שאנחנו נבראים כאן בתוך המסגרת המוגבלת של העולם הזה, בכוחות עצמנו, זה כמו אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אנחנו מעצמנו לא יכולים לעשות שום חידוש שיגרום לנו להיות מקושרים עם הקדוש ברוך הוא, לולא שהוא פותח לנו פתח. ולכן במצוות צריך לקיים אותם כתיקונן. כי אם לא מקיימים את המצווה כתיקונה, יבוא מישהו בישן, מה זה הרי הוא בא, המזוזה חזרה פסולה מהבדיקה. הוא מסתכל, מה, זה נראה יופי, זה נראה מצוין, מה הבעיה? מסתבר שדבר כחוט השערה, זה מה שקובע האם יש פה את הרצון העליון או אין פה את הרצון העליון. זה לא שיש פה איזה סגולה דווקא בעניין של מזוזה, שהמזוזה פועלת התחברות עם אלוקות. לא, אבל לא. אם היה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לחטוב עצים ולשאוב מים, היינו קמים מוקדם בבוקר והולכים למקווה ולומדים חסידות ועוסקים בהתבוננות ושותים קצת משהו חם ואוכלים קצת מזונות, ואחר כך אומרים לשם ייחוד ועם כל הכוונות, משליחים את עצמנו לעבודת השם בחטיבת עצים ושאיבת מים. מה זה משנה מה עושים? מה שמחייב, מה שמשמעותי פה, זה זה שאת זה בחר הקדוש ברוך הוא כמצווה, כצוותא וחיבור. זה הנקודה. וכשיוצאים מהנקודה הזאת, אז במילא מובן, שזה שהאדם אכל מאכל אסור וקיבל מזה אכן כוח, טוב מאוד. לא טוב, חלילה, טוב מאוד שהוא חי, ברוך השם, כן? זה סוג של נגיד פיקוח נפש. סוף סוף הוא חי, הוא שומר על בריאות הגוף שלו. עכשיו גם הוא עושה מצווה, המצווה הזאת מצווה משובחת, עולה למעלה, הכל בסדר, הכל לפי הכוונות שלו, כמה שהוא השקיע בזה. אבל המצווה היא מצווה. האם נגיד שבמצווה הזאת גם הניצוצות של הקדושה שהיו בגלות ובשבי, בתוך שלוש קליפות הטמאות של המאכל שהוא אכל בשוגג, מה פתאום? על מה ולמה? קליפה זה קליפה, יש כללים שהקדוש ברוך הוא קבע אותם. אי אפשר להכריח שבגלל שהוא אכל את אותו מאכל, והוא אכל אותו לשם שמיים, ואכן בפועל הלך ועבד את השם מכוחה של אותה אכילה, שום דבר לא מכריח, זה לא איזה חוק שצריך לציית לו, שמה שהיה פה עכשיו הניצוץ, אז הוא יעלה לקדושה. אין כזה כלל. כי מצד העניין אין שום זיקה בין המעשה.
מה זה כן מצווה? מה זה כן מצווה?
מצווה זה...
עבר להעלאת הניצוץ.
הקדוש ברוך הוא בחר בנו לעבוד אותו. אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. בזה שאני מקיים מצווה, המצווה פועלת שיהיה איזשהו סוג של שייכות, של זיקה בין המצווה האינסופי לבין המצווה, הנברא המוגבל. בזה שהבורא ציווה את הנברא, הוא יצר קשר ביניהם, הוא יצר זיקה ביניהם. מתי הזיקה הזאת מתקיימת, מתי היא יוצאת אל הפועל, מתי יש באמת מצווה מלשון צוותא וחיבור בין המצווה למצווה, כאשר הוא מקיים את הרצון האלוקי כתיקונו. פה שפלוני אכל מאכל אסור, ואחר כך הוא מקיים מצווה, אין שום קשר בין הדברים. המצווה היא מצווה, והמאכל אסור, המאכל אסור.
זה המשכת האורות, והמשכת העולם, והכל.
בהחלט כן. הוא עשה מצווה.
כל המושג שאדם אכל ובכוח האכילה הזאת למד, מתפלל, זה חלק מהעניין הזה שהוא לברר את העולם הזה.
שאפשר לעשות אותו יותר בשלמות ופחות בשלמות. או חלילה בכלל לא.
בכלל.
אבל במקרה המסוים הזה, הגוף הגשמי שלו, כמו שהוא אומר בתניא מפורש, בשעה שאדם נותן צדקה, אז היד שלו היא בחינת מרכבה לרצון העליון. הוא מניח תפילין על הראש ועל הזרוע, אז הגוף שלו נעשה מרכבה לרצון העליון. הוא רץ לדבר מצווה, הרגליים שלו הם מרכבה לאלוקותו. זה פשוט. הגוף הגשמי של האדם ודאי שמתעלה. האם אמרנו שבזה שהאדם חלילה גדל באופן שהוא היה תינוק שנשבע וכל ימיו אכל מאכלות אסורות, האם נאמר שהגוף שלו עכשיו הוא לא גוף של יהודי, גוף קדוש, שהקדוש ברוך הוא בחר בו, שיקיים תורה ומצוות? ודאי שזה שטות. וודאי שהגוף שלו הוא יהודי קדוש, כמו כל יהודי אחד, כמו כל אחד אחר.
מדוע?
כי הגוף של יהודי לא, אין, ברגע טוב, אנחנו יודעים גם לפועל, כן, אדם אכל מאכל, המאכל הזה כבר לא קיים, הוא נרכב, הוא התפרק ליסודותיו, הוא לא קיים בפועל יותר.
איפה אדם הוא בשר
כבשרו? אז נכון, אתה צודק, זו שאלה יפה, אבל לפועל זה לא קשור לענייננו, כי זה שאדם אכל, עכשיו יש פה גוף של יהודי. זה, כמו שאנחנו מוצאים בהלכות איסור ויתר, יש לך תרנגולת בחצר, היא לא אוכלת רק את התערובת שאתה נותן לה. לך אסור להאכיל אותה בטריפות סתם ככה, כי זה, במקרים מסוימים זה איסור ענה, במקרים מסוימים זה איסור אחר. אם אנחנו יודעים שאת התרנגולת הזאת גידלו אותה מרגע שהיא בקעה מביצתה, ועד לרגע שהביאו אותה לפני השוחט, גידלו אותה אך ורק על מאכלות אסורות, זה באמת חריג. אבל אם היא אכלה הרבה מאוד קציר ומרימסים במשך החיים שלה, אין בזה שום איסור. אין בזה שום איסור. ותרנגולות אוכלות, מי שמכיר, וככה עוד כל מיני בעלי חיים. ופרה כשהיא אוכלת עשב, היא לא אוכלת גם את כל ה... היא לא אוכלת רק עשב של גוש קטיף.
שם תולעים.
ודאי. ודאי. אז זה עובר כדרך הטבע ומתעכל, וזה אפילו תורם לבריאות שלה, קצת חלבונים מן החיים, מה רע בזה? בסדר גמור. בפועל, זה נשארת בהמה טהורה או עוף טהור. טוב, נושא חדש. נושא חדש וחשוב. דיברנו על זה שבפרק... א' כבר, הוא הביא לנו את דבריו של רב חיים ויטל, שלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נפשות. נפש אחת מצד הסתרה אחרא, מצד הקליפה, אצל יהודי קליפת נוגה, ונפש השנייה היא נקראת נפש אלוקית. בפרק ב' התחלנו, למדנו על זה מאוד באריכות. אנחנו הולכים ומתקרבים לפרק י"ב, שהוא יסביר לנו מי הוא הבינוני, ולפני זה מי הוא הצדיק ומי הוא הרשע. גם, והוא הזכיר כבר בפרק א', שדוד המלך וליבי חלל בקרבי, שאין לו יצר הרע שהרגו בתענית. את מי הוא הרג? הוא לא הרג את הנפש הבעמית שלו. כי אם הוא היה הורג את הנפש הבעמית שלו, אז כמו שראינו עכשיו בפרק ל"ז, אז לא הייתה לו יותר שום שייכות לעסוק בענייני העולם הזה. אז את מי הוא הרג? נפש הבעמית של יהודי, אמרנו שהיא מקליפת נוגה. ואם היא מקליפת נוגה, אז יש בה גם כן טוב, ולכן כל מידות טובות הטבעיות של יהודים גם באות ממנה. ויש בה גם רע. בכמה מקומות בחסידות מובא, מהי ההגדרה של אותו הרע הזה שבנפש הבעמית? או, אם נקרא לו בשמו המפורש, יצר הרע. אז בעצם גם היצר הרע הזה עצמו, כדאי שקצת נגדיל את המיקוד במיקרוסקופ שלנו, ונראה שהיצר הרע הזה בעצם מורכב משני חלקים. יש את החלק שנקרא יצר, ויש את העניין שנקרא רע. וזה שני דברים שונים. היצר הוא אותו, אותה בחינה שנקראת בלשון החסידות כוח המתהווה. כוח המתהווה, כן, בלשון שכתובים מאמרי חסידות, הם כוח פון גלוסטן. ההשתוקקות העצומה הזאת, זה המנוע של אותו הדבר הזה שנקרא נפש הבאמית. כמו בהמה, כשהיא רוצה משהו, היא רוצה את זה בכל התוקף. זה לא חייב להיות דבר רע. על אותו כוח המתהווה, ישנם לבושים שכברירת מחדל, כפי שברא אותנו הקדוש ברוך הוא, באופן של יצר לב האדם רע מנעוריו, ובאופן של עיר פרא אדם יוולד וכיוצא בזה, אז הלבושים האלה נקראים לבושים צועים. זאת אומרת, מה שלא יעשה אותו כוח המתהווה, איכשהו לא יזוז, הוא רוצה, מבחינתנו, הוא רוצה דברים רעים. וכמו אותו שור, שכדי להפיק ממנו תועלת, צריכים לשים עליו עול, והעול הזה זה לא רק אותה המשקולת ששמים לו על הצוואר, כדי להכריח אותו ללכת בתלם, אלא גם כל החינוך והאילוף שמשקיעים בו, כדי להביא אותו למצב שיוכל להביא תועלת. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. העול הזה יש בו שלבים. בשלב הראשון הוא נקרא התקפיה, שעל אותם לבושים צועים, שמכסים את אותו כוח המתהווה, אני מלביש את המושכות, ואני אקבע לאן הוא ילך, ומתי הוא ילך. וכשסוף סוף אני אביא אותו לאותו מצב, שהוא יגיע למדרגה הזאת שנקראת, שידע שור קונהו וחמור אבוז בעליו, הוא כבר יבין מי הבעל הבית, לאט לאט אני יכול לרפות את המושכות, כדי לתת לו לבטא את כל עוצמת הכוחות שלו. ואני לא צריך להיבהל מזה שהשור רוצה דברים ששור רוצה. הוא שור. כך ברא אותו הקדוש ברוך הוא. אני גם לא צריך להיעלב בזה שאני, הנפש האלוקית שלי שוכנת בכפיפה אחת יחד עם אותו שור. זה אותו הקדוש ברוך הוא שהשכין אותנו ביחד. מה אני כן צריך להתבייש? אם אני לא לוקח את השור הזה ומאלף אותו, ומביית אותו, ומוציא ממנו טוב, עכשיו אני לא בסדר. אבל אני פה בשביל להתעסק עם אותו השור. ושלא תחשוב, כמו שאומר הבעל שם טוב על הפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחלדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו מצווה אותך התורה. אתה תראה שהחומריות היא רובצת תחת מסע, היא לא מתחשק לה לסחוב את העול הזה של תורה ומצוות. ואתה תראה שהוא מפריע לך וחוסם אותך, אתה תחשוב, טוב, הוא זקוק לאוכל, אני לא אתן לו. הוא זקוק לכך וכך וכך תנאים לשם הקיום שלו, אני לא אתן לו. אני אראה לו מי הבעל הבית. אתה יכול לעשות את זה בצורה כמו שמספרים על אותו עיקר, שכמעט הצליח להרגיל את הסוס שלו לעבוד בלי אוכל. כל יום נתן לו קצת, מה הוא עושה? הניצוי לא בדיוק הצליח. הסוס ממש מת כמעט לפני שהוא התרגל לעבוד בלי אוכל. אסור לנו לעשות את זה חלילה עם הגוף שלנו, אבל זה מצווה אותנו ומזהירה אותנו התורה, עזוב תעזוב עמו, כל הדרך שלנו זה רק על ידי השימוש הנכון באותו רוב תבואות בכוח שור. ברגע שהבחנו שגם אותה הנפש הבאמית היא לא רעה בעצם מהותה, היא חזקה, היא עוצמתית, היא בעלת תאווה, כל מה שהופך את התאווה שלה לתאווה ששייכת לבהמות, זה אותם הלבושים צועים. ברגע שאני אסיר אותם ואני אקח את הפיקוד שם, ואני אלביש את הלבושים, אני אוכל להפיק תועלת עצומה מאותה נפש בהמית עם כוח המתהווה. חלילה לי מלשבור אותה, מלעקר את כוחותיה. כאן אנחנו הולכים ללמוד אבל דבר מאוד מעניין. סוג של הבחנה שמלמד אותנו אדמור הזקן, וישאל השואל, כמו ששואלים בלימוד הגמרא, למה היא נפקא מינה? למה צריך לדעת את ההבחנה הזאת? אז ההבחנה הזאת היא מאוד חשובה. מבחין כאן אדמור הזקן בין שתי דרגות ביצר הרע. שתי דרגות בנפש הבאמית. והוא אומר ככה, כאשר היצר הרע שלך מושך אותך לדברים שבמהותם הם מותרים, או נקרא להם בשמם המפורש תאוות היתר, או כל ענייני העולם הזה, רק שהוא עושה אותם מתוך חשק ורצון עצום של בהמה, אז נקרא את אותה נפש בעמית, אותו יצר הרע, נקרא יצר הרע שהוא משעידין יהודאים. זה דבר רע לעשות את זה, לאכול לשם תאווה, וכיוצא בזה ביתר ענייני העולם. אבל זה שייך למה שנקרא שעידין יהודאים. מה שאין כן כאשר האדם הזניח קצת כנראה במשך השנים, או לא טיפל נכון במשך השנים ביצר הרע שלו, שהלך והתחזק אגב עם כל פעם שאדם אוכל, גם היצר הרע מתחזק. כשאדם הולך ללמוד תורה, גם היצר הרע בא איתו. נו, הסיפור המפורסם על רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, שבסוף הניח את הטלית ושם אותה על העמוד, ואמר ליצר הרע, טוב, אז תתפלל אתה, מה אנחנו לא שותפים? כשהוא ניגש לעמוד, הורא שהיצר הרע בא איתו, אמר, לך מכאן, אני למדתי אצל המאגיד, אני ואני ואני, אומר לו, לא, הייתי איתך. אמר לו, טוב, אז תתפלל לבד. נו, זה הוא לא עשה. ההבנה הזאת שלנו שישנו מצב שאנחנו אומרים שיש כוח המתהווה לדברים שהם במהותם, דברים שהם דברים מותרים, ואו יצר הרע וכוח המתהווה לדברים האסורים, זה בעצם לימוד מאוד מאוד חשוב בשבילנו. למה הוא כל כך חשוב? זה חשוב לזה שהאדם ידע איפה הוא עומד בעבודת השם שלו. זה לא חיסרון לגבי עצם ההגדרה שלו האם הוא בינוני או לא. גם הבינוני יכול להיות שיהיה לו יצר הרע לדברים האסורים, שאנחנו תכף נראה שהוא קורא לו שד משדין נוכרעין, יצר הרע של גוי בעצם. למה? ככה זה המצב הנתון. במה נבחן הבינוני? לא ביצר הרע שלו. אנחנו נראה את זה בתחילת פרק י' ב'. הבינוני נבחן באיך הוא מתנהג מול היצר הרע שלו, באיך הוא מתנהג מול הקדוש ברוך הוא. במעשים נבחן הבינוני, לא במה יש לו בלב. והלב שלו תוסס ומבעבע ומעלה כל מיני מחשבות זרות, גם אצל הבינוני יכולות להיות מחשבות זרות שמושכות אותו לדברים האסורים ממש. שלא תחשבו שבשביל להיות בינוני צריך להיות מלאך. הוא אומר מפורש בפרק י' ב', בינוני סיים את התפילה, קיבע את האור, יצא מבית המדרש, גם בתוך הלב שלו קבע האור. וכבר אין אור כזה שגולש מהחלל הימני לחלל השמאלי, היצר הרע חוזר ונאור, יכול להתאבות תאווה. לדברים המותרים, כמו גם לדברים האסורים. דברים האסורים, זה לא משהו, סוג של מחשבה של בקום ועשה, הוא לא מתלבט אפילו אם לעשות או לא לעשות, כי זה נקרא הרהורי עבירה. טוב, עכשיו נראה קצת בפנים. ולכן גם היצר הרע וכוח המתאווה לדברים האסורים, הוא שד משדין נוכרעין, שהוא יצר הרע של אומות העולם, שנפשותיהם משלוש קליפות הטמאות. מה שאין כן היצר הרע וכוח המתהווה לדברים המותרים למלות אהבתו, הוא שעיד משעידין יהודאין לפי שיכול לחזור לקדושה. כמו שלמדנו למעלה, כדילי. אך מכל מקום קודם שחזר לקדושה, כאשר האדם אכל מאכלים המותרים לשם תאווה, כמו שלמדנו בפרק הקודם, הוא סתרה אחרא וקליפה. וגם אחר כך, אחרי שהוא כבר כן חזר לעבודת השם, הרשימו ממנו, נשאר דגבוק בגוף, להיות כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף דם ובשר מבשרו, ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר לנקותו ולטהרו מטומאתו שקיבל בנעת עולם הזה ותענוגיו מטומאת קליפת נוגה ושעידין יהודאין, אלא אם כן מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו כרבינו הקדוש, ומה הפירוש שהוא לא נהנה, אז יש בזה כמה וכמה דרגות, יש בזה הרבה דרגות, אבל אנחנו ניקח את שתי הדרגות, שני הקצוות. אז בקצה העליון שלא נהנה כל ימיו, שיש צדיקים מיוחדים, יחידי סגולה, שהקדוש ברוך הוא נתן להם את המתנה הזאת, שהם באמת לא מרגישים טעם בענייני העולם הזה. לא מרגישים. פשוט לא מרגישים. קשה לנו לדמיין את זה. אבל כמו שאנחנו יודעים שיש סוג של בעל מום כזה, שאין לו חוש ריח. יש כזה מציאות. תטרן זה נקרא בלשון הקודש. יש מישהו כזה שאין לו חוש בטעם. ויכול להיות מישהו שאין לו חוש ואין לו תענוג, ועוד כל מיני עניינים גשמיים שאדם זקוק להם לצורך קיום הגוף שלו. זה יכול להיות באופן של מחלה, שזה גורם לו שהוא לא יוכל לעשות דברים מסוימים, כמו אם אדם אין לו טעם באוכל, אולי הוא לא יאכל ויגיע מזה למצבים שיכולים לפגוע בבריאות שלו וכיוצא באלה. אנחנו מדברים על מקרה שונה, שאכן הוא אוכל והוא יכול לאכול בצורה בריאה, כי הוא מרגיש את התועלת של האוכל, אבל את הטעם של האוכל הוא לא מרגיש. זה דבר חריג ומיוחד, ולא כל, גם בין הצדיקים זה לא דבר מצוי. ישנו אופן אחר, שבאמת כן הוא מרגיש את הטעם של האוכל, אבל באמת לא זו הסיבה שהוא אוכל. וכפי שפוסק גם הרמב״ם, בהלכה פשוטה, שאדם צריך לאכול את מה שבריא לו, בין אם זה טעים, בין אם זה לא טעים. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, ומה שבריא לנו גם טעים לנו, מה טוב ומה נעים. אבל לפעמים כשהרופא יגיד לו שהוא צריך לאכול מאכל כזה ולא מאכל אחר, הוא לא יתחיל להתפלפל ולהתווכח, אבל זה יותר טעים לי, את זה אני אוהב ואת זה אני לא אוהב. הוא אוכל מה שנותנים לו, ולא הטעם של האוכל, זה הסיבה שהוא אוכל. אז זה עדיין נכלל בגדר של מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו. כי הוא לא בא לפה לעולם כדי לחפש את התענוג שלו. וההנהגה שלו היא לא באופן כזה שהוא מונח כל כולו בחיפוש תענוגותיו ותאוותיו. הקדוש ברוך הוא גזר שגם ירגיש תענוג בזה, טוב. לכן אגב מברכים. וכפי שרואים בהלכות ברכות הנהנים בצורה מאוד מעניינת וחדה, שאותו דבר שממש לא מרגישים בו שום תענוג, אז יש תענוג צדדי שלכן צריך לברך עליו. מתי צריך לברך? כששותים מים, רק כששותה מים לצמאו. אז הנה, כי במים באמת לא מרגישים טעם. אין טעם למים, לא אמור להיות טעם למים לפחות. באוכל, גם אם אתה אוכל, אתה מרגיש את הטעם, אתה צריך לברך ולהודות לקדוש ברוך הוא על הטעם של האוכל, גם אם אתה לא זקוק לאוכל כרגע. גם אם אתה אוכל את זה חלילה באופן של, ש, 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 שכבר לא טוב לך וכבר מיותר לך, עדיין אתה נהנה מהעולם הזה, אתה צריך לברך. במים שאין להם שום תענוג, אז סתם ששותים מים מאיזה סיבה שלא תהיה, כמו אם מישהו צריך לשתות בשביל להבליע את המאכל שהוא אכל, או בשביל להבליע, לבלוע תרופה, או יש לו טעם לא טוב בפה, או מאיזה סיבה אחרת שלא תהיה, והוא באמת לא צמא והוא לא רוצה לשתות מים, הוא שותה את המים לסיבה צדדית, באמת הוא לא מברך עליהם. אז אנחנו כן רואים מזה נקודה מעניינת, שגם ההלכה מתייחסת לעניין הזה, לחיוב שלי להודות לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא נתן טעם טוב במאכלים. אז במילא זה נכלל בעבודת השם של יהודי. וצריך באמת הרבה בחינה עצמית והרבה חשבון נפש, לדעת האם באמת אני עושה את זה בגלל התאווה, בגלל הטעם, בגלל הרצון, או שזה התאוות האלה באות כבדרך אגב. לא שמעתי לך בהתחלה.
אני אומר, בקצה הראשון של מי שלא מרגיש כאן באוכל,
אמרנו שזה כמו במים. אז במאכל, וצדיקים כאלה ששייכים לזה, ודאי שהם אוכלים רק כשהם זקוקים לזה. את הרעב, שזה העיתות שהגוף מאותת שצריך לאכול, הוא מרגיש. ואז הוא... כמו שאתה מברך על המים, שאתה לא מרגיש בהם טעם, אבל אתה שותה את המים כיוון שאתה צמא וזה מרווה את הצמא שלך, אז עכשיו אתה מברך. אז הצדיק שמרגיש שעכשיו הוא אוכל כדי להברות את גופו, או לגמול חסד עם העלובה והענייה, כמו שהיה אומר הלל הזקן, אז עכשיו הוא מברך. באמת אותו צדיק אם יאכל משהו שהוא לא זקוק לו כרגע, מאיזה סיבה שלא תהיה, אז באמת הוא כן יכול להיות שלא יצטרך לברך. כי הוא לא נהנה מהעולם הזה. לכאורה, לא מצאנו דיון, לא ראיתי דיון כזה בפוסקים, כי זה דבר מאוד שלא נוגע למעשה. אבל אולי... סליחה? מי שאין לו חוש ריח, אז למה שהוא יברך פתאום? תתחת, אתה שם לו בשמים מתחת לאף. הוא לא מברך. אה? גם הבוסם חדר לתוך ריאותיו. הוא לא נהנה. זה הדגש. הוא לא נהנה. האם, שאלו, האם, האם, האם כשאדם שחלילה אין לו חוש טעם, האם הוא צריך לברך כשהוא אוכל? אז אולי נגיד שזה כמו מים. שוב, זה חידוש, כי לא כתוב את זה בשום מקום, לא דנו בזה הפוסקים עד כמה שידוע.
אנחנו רואים רק אם שצריך את זה בשביל...
אם הוא צריך את זה, הגוף שלו מאותת לו שהוא רעב, הוא נהיה חלש, ועכשיו הוא צריך לאכול, אז הוא כן מברך, וכשלא, אז לא. מתי מברכים ברכה האחרונה מן התורה? ואכלת וסבעת, לא על הטעם. כשהבטן מלאה, כשהוא מרגיש שהבטן מלאה, והיא לא מקרקרת יותר מרוב רעב, אז עכשיו הוא מברך ברכת המזון מן התורה. האם... או לא, בזה דנו חכמים כשהם חייבו אותנו לברך ברכה ראשונה, שאלה מעניינת. טוב. טוב, יש פה עוד שני, כמה שורות קצרות, אז נתייחס אליהם.
זה שונה קצת עם ברכות הריח, כי בברכות הריח, אם הוא לא נהנה... הוא
אפילו לא יודע שהוא הריח.
רק שהוא לא יודע. אז אין לו בזה כלום באמת. אין לו בזה שום דבר.
אבל לקח טבק.
אם הוא לא מריח את זה, מה זה? אין לו מזה כלום.
זה פועל איזושהי פעולה בתוך הגוף. השאלה, מה קורה כאשר האדם, אותו, האם אדם חסר חוש ריח צריך להריח בסמים במוצאי שבת? כי הנפש נהנית מהריח, וזה משיב את הנפש. האם זה שזה משיב את הנפש, זה תלוי בזה שהגוף מרגיש את הריח?
בוודאי.
זה הנפש
שמרגיש.
זה
ואתה, זה מהנעת הריח.
מהנעת הריח הנפש חוזרת. ואם זה ריח שהוא לא אוהב, אחד אוהב אותו ואחד לא אוהב אותו. טוב, זו שאלה מעניינת, הלכתית, צריך לברר. אבל זה לא הנושא כרגע. אז דיברנו על זה שמי שלא נהנה מעולם הזה, כל ימיו כרבנו הקדוש, ורבנו הקדוש לא התנזר מענייני העולם הזה, לא פסקו מעל שולחנו, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, ובכל זאת הוא זקף אצבעותיו לפני שהוא הסתלק, הוא אמר שלא נהנה האצבע קטנה מענייני העולם הזה, כל הפירושים שיש בזה. טוב, הדברים בטלים ביתר, הרי דיברנו כבר בפרק א' שיש מושג של דברים בטלים, שזה סוג של תענוג שבפשטות שייך לקליפת נוגה. אז דברים בטלים ביתר, למה זה ביתר? כי מדובר נניח על עם הארץ שלא יכול ללמוד תורה. עם הארץ זה לא אדם טיפש. הוא יכול להיות סוחר ממולח, הוא יכול להיות יועץ מס, הוא יכול להיות עורך דין, אבל כל ענייניו בענייני עולם הזה, ואין לו שום משגות בעניינים תורניים. אז כרגע במצבו הנוכחי, הוא באמת לא יכול ללמוד. אם ילמדו אותו ויתן דעת וילמד תורה, ודאי שיוכל להצליח וללמוד גם תורה. אבל כרגע אנחנו מדברים על אדם שכל ענייניו, כל עיסוקיו בענייני עולם הזה, כרגע הדברים בטלים שלו הם ביתר, כי הוא לא מסוגל כרגע למשהו אחר. אז זה מה שהוא אומר, שדברים בטלים ביתר, כגון אמרת שאינו יכול ללמוד, צריך לטהר נפשו מטומאה זו, דקליפה, על ידי גלגולה בחף הקלע, כמו שכתוב בזוהר, פרשת בשלח, דף נ"ט. אבל לדיבורים אסורים, כמו ליצנות ולשון הרע וכיוצא בהם. עד עכשיו דיברנו על קליפת נוגה. מה קורה בשלוש קליפות הטמאות? אין כף הקלע לבדו מועיל לתאר ולהעביר תומתו מהנפש, רק צריכה להירד לגיהנום. ששם הנפש מתקנת מדברים האסורים שהוא עשה. מה ההבדל בין הליצנות שיש כאן לאותה הליצנות שהוא מדבר עליה בפרק א', כשהוא דיבר על יסוד הרוח שבנפש, שזה דברים בטלים וכיוצא באלה. הוא אומר פה הוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח, שפה זה הליצנות, פה הליצנות היא בקליפת נוגה, וכאן פתאום בפרק ח' הליצנות נהיה את שלוש קליפות הטמאות. אז הדבר הוא פשוט וברור שמדובר על שני סוגים של ליצנות. יש ליצנות שהמשמעות שלה שאדם מוצא את הצד המבדח והמבדר שבכל עניין, אבל הוא לא עושה צחוק מדברים שבקדושה, וודאי שהוא לא עושה צחוק מיהודי אחר ושופך את דמו, מלבין את פניו וכיוצא בזה. כאשר האדם עושה צחוק מעניינים של קדושה, דיינו שהוא גורם לזלזול בעניינים של קדושה, או שהוא עושה צחוק מיהודי אחר וגורם לאותו יהודי צער, אז הליצנות הזאת היא ליצנות של שלוש קליפות הטמאות. מה שאין כן לפעמים שאומרים בדיחה כדי לפקח דעתו, כמו שראינו שיש מציאות כזאת שלפעמים הרב רואה שהתלמידים כל כך חרדים וכל כך מפחדים, אז הם יושבים מקובצים והם לא מסוגלים ללמוד, אז יש מציאות כזאת שהרב הוא פותח במילתא דבדיחותא כדי ליצור איזשהו סוג של קירוב הדעת בינו לבין התלמידים, ואחרי שהם קצת משתחררים מהחרדה שלהם, מהכיווץ שלהם, אז עכשיו הוא באמת חוזר ליראת השמיים האמיתית שלו, ומדבר ואומר ומלמד אותם תורה באופן הנכון. אז זה האופן שבו באמת אפשר על ידי סוג של מילתא דבדיחותא לפקח את הדעת, והוא משתמש בזה, זה מקליפת נוגה, והוא מעלה את זה לקדושה כאשר הוא משתמש בזה באופן הזה. יישר כוח, שר הפרות. יחי אדוננו, מורנו, רבינו, מלך המושיח לנו בועד.